ברוכים הבאים לפרק החמישי והאחרון בסדרה שלנו על למידת מכונה. עברנו מסע ארוך, החל מסקירה כללית של עולם המשין לרנינג, דרך סקירה כללית של המודלים, והצלילה מעט יותר מעמיקה למודלים של למידה מפוקחת ולמידה בלתי מפוקחת. היום אנחנו נחתום את הסדרה עם שיחה על איך נכנסים לתחום הדאטה סיינס, מה ואיפה ללמוד, תיק עבודות, ואיך הדאטה סיינס משרת את המטרות של הארגון.
טוב, אז מיכאל, בוא נתחיל מזה שתספר לנו קצת על עצמך בהקשר של איך אתה נכנסת לתוך התחום הזה של הדאטה סיינס?
בשמחה. אז הכניסה שלי, אני חשוב להגיד, זה התחום הדאטה סיינס, היא לא מאוד סטנדרטית. זה גם חלק מהסיבה שאנחנו משתפים פעולה גם אני ואתה, כי אני באמת באמונה שתחום הדאטה אנליסיס הוא אחת המקפצות, גם לאלגוריתמיקה וגם לפונקציות מאוד מעניינות בתוך הארגון. וגם אני התחלתי בלימודי כלכלה, כמו הרבה מאנשים בתחום האנליסיס, האנליסטים, למדתי בבן גוריון, ומשרה ראשונה התחלתי משרה כאנליסט, כמו שאנחנו אוהבים, הרבה אקסלים, הרבה דאקסים, SQLים, SQLים מורכבים לאורך הזמן, הבנה של דאטה, הוצאת הובנות, שיתוף בתוך הארגון, ממש עבודה קלאסית של אנליסט, שנהניתי ממנה מאוד אגב, חשוב לציין. וזה היה פחות או יותר בשנת 2014-2015, ופחות או יותר גם בתחום הזה, כמו שאתם זוכרים, לבילוק הכמה שנים האלה שהדאטה סיינס חזר לפרוץ בחזרה, ונהיה הרבה בז סביב רשתות נוירונים, חלק מהבז מוצדק וחלק לא, כמו תמיד, אבל נחשפתי לתחום והחלטתי פשוט שאני רוצה להיות בתחום הזה של מדעי הנתונים. זה מה שפשוט ריתק אותי. ריתק אותי גם הפוטנציאל העתידי. והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. באותה תקופה גם לקחתי איזה תקופה של חודש וחצי ככה לטייל בהודו. נפתחו לי הצ'קרות כמו שאומרים. והקדשתי פחות או יותר אחרי שחזרתי באזור השלושה חודשים ללמידה, נטו ללמידה עצמאית לחלוטין, ולמדתי יותר לעומק תכנות, ירדתי יותר לעומק גם SQL ואנליטיקה, למדתי אלגוריתמיקה, לימדתי את עצמי דרך קורסים שקיימים, ואחרי שלושה ארבעה חודשים התחלתי להתראיין למשרות ג'וניור דאטה סיינטיסט.
איך ידעת את זה? שמה שאתה לומד זה מה שצריך. אם עשית את זה לבד.
לא ידעתי. הרבה דברים שלמדתי גם הם היו מאוד מיותרים. אבל זה תהליך כזה של שאתה כבר בתוך זה, שאתה עושה, ואתה יודע לתקן את עצמך, אז יהיה בסדר. כאילו, הכי חשוב זה לצאת לדרך. אבל כן, כל איזה כמה זמן אתה צריך, כל פעם שאתה מתחיל קורס, אתה צריך לישון, תעצור. כולם, גם אנחנו קראתם כאנליסטים, גם מתכנתים, כל דבר. כשאתה מתחיל איזה קורס שהוא אונליין או קורס עצמאי, אחרי שעתיים שלוש אתה עוצר את עצמך, נכון תמיד, ואתה אומר, רגע, זה טוב, הקורס איכותי, הוא משרת אותי. אז אני יכול להגיד לך שבערך חצי מהקורסים נטשתי אותם די מהר. אז לא יודע, אתה מנסה להבין, אתה מנסה, אני יכול להגיד שהרבה דברים שכנראה שלמדתי היו לא רלוונטיים. כן, אתה יודע, תנסה להגיע למצב שגם אם הקורס עצמו לא רלוונטי, השתמשת במספיק תכנות, כדי שזה גם יפתח אותך. אז לתשובתך, הרבה לא היה רלוונטי. הקדשתי כמה חודשים למצוא משרה ראשונה, זה לא היה מאוד קל, צריך להגיד את האמת. לא כל המקומות ססו לקבל self-taught data scientist למשרה הראשונה, אבל היו גם לא מעט שכן. אחרי בערך כמה חודשים, מצאתי את המשרה הראשונה, בחברה שקוראים לה, קראו לה אינראקטי, דרך כך פייבר, היום קוראים לה דיגיטל טורביין, עברה שם איזה סריית רכישות, התחלתי שם, משרה ראשונה כדאטה סיינטיסט, חצי שנה ראשונה חשוב להגיד, לא עשיתי אלגוריתמים מורכבים, אלא יותר בניתי את הקרדביליות שלי בתוך החברה, דווקא מהמקומות של האנליסט, אנליזות אבל מתוחכמות, הסקת מסקנות, מקומות שבהם חסר דאטה בתהליך קבלת ההחלטות וביצוע אופטימיזציה. וככה בנינו את הקרדיביליות, אחרי חצי שנה בערך הגיעה ההזדמנות הנכונה לבצע אלגוריתם קצת יותר מורכב, לקחנו את ההזדמנות הזו בשתי ידיים, שחררתי מודל פרודקשן שעשה ערך משמעותי לחברה, אני אגיד החברה בתחום ה-advertisement technology, אז מאוד ברור בדרך כלל אם יש ערך או אין ערך, זה ממש יכול להימדד ב-KPIs של revenue, ועשינו ערך. ומכאן, אנחנו רואים, לכל הארגון פחות או יותר נפתחו הצ'קרות, והפך להיות כזה תור מאוד ארוך של מה מפתחים, וגם נהיה לנו תצוג של פריבילגיה שאנחנו יכולים לבחור מה לפתח, לפי הערך שאנחנו רואים בארגון. הובלתי גם את הצוות בסופו של דבר של הדאטה סיינס ושל ה-BI שם, עושים דברים מדהימים, ומשם המשכתי לאפספלייר, ששם עבדתי גם 3 שנים פחות או יותר בתחום הדאטה סיינס, וגם שם הובלנו תהליכים מאוד עמוקים בתחום של פרדיקציה, של שווי של לקוחות, דברים שגם מאוד התחברו למהפכות הפרטיות, רצינו מצד אחד כן לספק פרדיקציה מדויקת על כמה שווה לקוח מסוים או יוזר מסוים, אבל מצד שני לתת, לשמור על הפרטיות של אותם משתמשים, אז בעצם עבדנו הרבה סביב הנושא הזה, דברים מרתקים ואנשים נהדרים, ועכשיו אני ב-YES כבר תכף 1.5 שנה, סטארט-אפ מאוד מאוד קטן, פה דווקא אנחנו יש הרבה יותר גם פוקוס באלמנט האנג'ינירי, לקחת מודלים באמת מקצה לקצה, כולל אספקטים אנג'ינירים שלא התעסקתי איתם, אם זה סרוויסים, ארכיטקטורות יותר מורכבות ברמת התוכנה, בדברים כאלה ואחרים. ואחרי שעשיתי את כל הדברים האלה, הרגשתי סוף סוף בשל להגיע לגדי ולרם, לפודקאסט, והנה אנחנו פה, אנחנו הגענו.
אז באמת אחרי מסע כזה, עם רפלקציה כזאת לאחור, לאנשים שהיו רוצים לעבור תהליך קצת דומה, מה היית אומר שהיכולות והכישורים החשובים ביותר שאנליסט צריך כדי לפתח להיכנס לתחום מדעי הנתונים?
אוקיי, אז יש כמה, ובואו נתחיל ונגע בכל אחד מהם, ברשותכם. אוקיי. אני חושב שרגע הלב, יש כמה פילרים מרכזיים, אבל אחד הפילרים היותר מרכזיים זה שליטה בסטטיסטיקה ובאלגוריתמיקה. זאת אומרת, תן בשביל לעסוק בתחום הדאטה סיינס, צריך לדעת לבצע מבחני השערות, להכיר התפלגויות שונות, התפלגויות שרלוונטיות לתעשיות שלנו, לבצע הסקת מסקנות עם סטטיסטיקה, אפילו מידול בסיסי של דאטה עם סטטיסטיקה, יש גם מודלים שמשתמשים בסטטיסטיקה ולאו דאטה, משין לרנינג, אז זה אלמנט אחד בתוך סטטיסטיקה ואלגוריתמיקה, וגם צריך להכיר מגוון של מודלים בתוך הקטגוריה הספציפית הזו. אני כן אגיד, לא צריך לדעת מדהים את כל המודלים, צריך להכיר, צריך להבין איפה, מה, מתי כדאי להשתמש באיזה כלי, יותר בצד הזה, וכן שיהיה את האזור שלכם, שאתם קצת יותר חזקים בו, רצוי שזה מתקשר לתחום שאתם רוצים לעסוק בו. זאת אומרת, אם מעניין אתכם, לא יודע מה, כל עולם הפינטק, אז תיקחו, עוד מעט נדבר את זה בהרחבה, אבל תיגשו למודלים ולתחומים שיותר רלוונטיים לדבר הזה. זאת אומרת, פה תהיו קצת יותר חזקים, ואת השאר תכירו יותר מתי להשתמש ואיך, ובמידת הצורך שתוכלו לצלול. אז זה כל העולם של סטטיסטיקה ואלגוריתמיקה, זה עמוד תווך ראשון. עמוד תווך שני, זה תכנות. בוא, צריך להגיד, צריך להכיר תכנות, צריך לדעת לתכנת, צריך להכיר ספריות לעומק. אני, אין ספק ש, 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 שפנדס, אני בעיניי, זה אחת הספריות הטובות בעולם, והיא אפשרה לנו מה, באמת לבצע אנליזות, ביעילות מפתיעה ובאיכות טובה, והיא מאוד גנרית, והיא מאוד צפויה, והיא עוצמתית ברמות בלתי רגילות. להכיר גם ויזואליזציה מן הסתם, כמו מטפלוטליפ, כמו סיפון, כמו פייפלוט, ולהכיר כמובן גם ספריות של למידת מכונה. הכי חשוב בפער בעיניי זה SKLearn, מה שנקרא SciKitLearn. מה זה SciKitLearn? זה Scientific Kit, כן? רק בשביל הקטע, לא יודע, אנחנו שומעים מה זה SKLearn, אף אחד לא יודע, אז Scientific Kit, וTensorFlow במידת הצורך, וכהנה וכהנה. אולי גם עכשיו נכניס לתוך זה את הספרייה של OpenAI, איך לעבוד מול הממשק של OpenAI, זה גם עכשיו רלוונטי. אז זה בעצם עמוד התווך השני. עמוד התווך השלישי, הוא בנגד האחרון, הוא ניתוח נתונים. אני חושב שדווקא, וזה קצת המקום שאנחנו מתחברים אליו, אתה לא יכול בעיניי, יש לי שייך לכל, אבל אני חושב שמי שלא אנליסט טוב, לא יכול להיות מדען נתונים טוב. זה בעיניי דרישה מוקדמת, כדי להיות דאטה סיינטיסט ברמה סבירה פלוס.
אני מודה שזה מפתיע אותי. כאילו תמיד...
אנחנו נדבר.
כן, זה אוקיי, נדבר על זה.
כן, יש סיבה מעולה שזה ככה. אני גם... סליחה שקטעתי אותך, אז אולי תשלמי את המשפט?
לא, לא, זה בדיוק... אני חושב שאתה בדיוק עונה על זה. אני... תמיד הייתה לי תחושה ש... שדווקא זה החלק שהכי הכי פחות צריכים כדאטה סיינטיסט, כאילו אתה...
הוא הכי undervalued, וזה שגיאה.
מה?
נדבר על זה תכף. אוקיי, אני אגיד בנוסף, כן צריך, זה לא קצת יותר כללי, אבל דיברנו על הפילרים, כן צריך לדעת מה שנקרא חשיבה אנליטית, פתרון בעיות, להיות עם איזה ראש ביזנס, להבין את הבעיות של החברה, להיות, זאת אומרת, אני לא שם את זה בפילר, זה לא טכני, אבל זה משהו מאוד מאוד חשוב. צריך להיות, להבין לעומק מה החברה עושה ואיך אפשר לעזור לה. ועוד דבר אחרון, רגע, לפני שאני אמשיך הלאה, יכולת תקשורת, דווקא במקומות שאנחנו בלק בוקס, דווקא במקומות של מי אלה הסיינטיסט האלה, ששלושה חודשים לא עושים כלום, דווקא שם התקשורת צריכה להיות במעלה הראשונה, כי הסיכון הוא גבוה. אז זה, פחות או יותר. לא ישעניתי על השאלה. יש עוד דברים, אבל...
קודם כל, בהקשר למה שסיפרת קודם על הדרך האישית שלך, הייתה לי שם איזושהי הערה שאמרתי שכדאי שאולי נחדד אותה. אתה תיארת בעצם איזשהו מסלול שבו אתה... נכנסת לתוך איזשהו תפקיד שנתן לך את היכולת העתידית לעבוד בתור דאטה סיינטיסט, ואז אמרת שברגע שהתלבשת על הפרויקט הראשון ועשית אותו והבאת ערך לחברה, אז לכולם נפתחו הצ'קרות. וזה כל כך נכון, כי באמת הרבה מאוד פעמים, הרבה אנליסטים, הרבה, או אנשים בכלל שמחפשים את הכניסה שלהם בתוך העולם הזה של המשין לרנינג, הם מחפשים את המקום הראשון שייתן להם את הקיק הראשון, וזה יכול להיות בחברה אחרת, והרבה פעמים זה גם יכול להיות בתוך החברה שבה הם נמצאים, שתיתן להם את ההזדמנות הזאת, באמת, לעשות את יריית הפתיחה שלהם, ואז משם הם טסים למעלה. טוב, מגניב. אז כאילו, אם אני מסכם את מה שאתה אמרת בנוגע לכניסה לתחום הזה, אז מה שאנשים צריכים, זה בעיקר הבנה סטטיסטית, יכולת תכנות, כמובן יכולת עבודה מול דאטאבייסים, הבנה אנליטית, ניקוי, יכולת לעשות ניקוי ועיבוד של נתונים, לא משנה באיזה שפה, וגם באמת ויזואליזציה. אז זה מלא דברים, זה המון חומר ללמוד, ובתור מישהו שלמד הרבה מהדברים האלה בצורה עצמאית, איך לדעתך כדאי לגשת לזה?
שאלה טובה, אני חושב שזה קצת, יש שתי גישות שאפשר לקחת, אפשר לקחת את הנושא הזה עצמאית לגמרי, ואפשר לבחור שאני הולך למסגרת יותר ממוסדת, שעוזרת לי בעצם לאסוף את כל הידע הזה. אז אולי כרגע ניגע נושא נושא. אז אני כן אגיד, שאם אנחנו לומדים עצמאית, קודם כל צריך פה הרבה משמעת עצמית, ורצון, אני אגיד את זה, יותר המשמעת עצמית צריך רצון, שהרצון מאוד מאוד חזק, אז פתאום המשמעת העצמית נהיית קלה יותר, אז ככה, צריך בעיקר רצון. וצריך רגע לוודא, לפני שיוצאים לדרך, תלוי כל בן אדם בפוזיציה שהוא נמצא, כל פעם צריך לדעת SQL מצוין, ואני אגיד למה. רוב הארגונים מחזיקים את הדאטה בדאטאבייסים, גם אם זה דאטאבייסים שעובדים על הקלאוד מאחורי הקלעים, כמו אתנה, כמו דברים כאלה, כמו ביקווירי, עדיין עובדים ב-SQL, זאת אומרת, החילוץ הנתונים הבסיסי צריך להיות ב-SQL, ולדעת לעבוד, ולדעת להבין. אז כאילו, בלי זה אין כלום, אם זה מתחילי. כמו שטיפלנו, כן, לעשות את הקורסים בתכנות, וכן לעשות את הקורסים האלה בסטטיסטיקה בסיסית, ומכאן רגע אני אומר, לעבוד יותר מונחי פרויקטים, זאת אומרת, להגיד, בא לי לעשות איזה אלגוריתם שיעשה ככה וככה, או שינתח איזה חידה שמצאתי בקאגל, קאגל זה אתר שיש בו הרבה חידות דאטה סיינסיות, ודאטה סטים ותחרויות, אז נגיד, בא לי לעשות את הדבר הזה, אוקיי, בוא נלמד את מה שצריך כדי להגיע לשם. זה דרך שהיא הרבה יותר נכונה, בצד אחד אנחנו מפספסים כאילו כל מיני דברים שהם חשובים, אבל בצד שני, אם זה לא היה חשוב לעשות אחר שלוש פרויקטים למידה, וזה לא היה חשוב באף אחד מהם, אז אם זה לא ממש חשוב, כנראה שניתקל. ואם זה לא, אז לא יודע מה להקיד, כאילו, אבל אני חושב שזה הדרך, היא גם יותר מעניינת, זאת אומרת, לנסות, זה דרך שיותר, אני מרגיש שמחזיקה מים בפועל, זאת אומרת, כל אחרי איזה סשן למידה של איזה חודש, יותר בתכנות ובפה, לפעול נושא, להגיד, אני פותר את ה... מנסה להיכנס לתחרות הזאת, מנסה לפתור את זה דאטה סט, ומכאן שהאלגוריתמים יגיעו, לא שיגיעו לפני, אני רוצה ללמוד את זה ההחלטה, אז אני אעשה את זה. לא, אני רוצה לפתור את הבעיית רגרסיה הזאת, אז אני אלמד את האלגוריתמים האלה. זה הרבה יותר מתחבר, זה רצף הרבה יותר הגיוני. אני אשם מאוד מעניינת, אבל רק שאני אבהיר לעצמי, נסיעה להודו זה לא דרישה.
למה? ועודק אגדי. עוד איזה פול דאטה סיינטיסט מתחיל בעוד?
אז זהו, מייחיד בכאן אוקלט את זה עכשיו בזה, אז רציתי לבדק.
לא, שם כל בהודו, כל הצ'קרות של הדאטה סיינטיסט נפתחו, שם זה קרה. אז זה חובה. אבל זה פשוט כזה היה תקופת מעבר כזו, שאמרתי גם לנצל, נעשה איזה חודש וחצי, מה יכול להיות.
כן, כן, אם היית בגילנו, היינו קוראים לזה משבר גיל 40.
גיל 40 זה קעקוע ואופנוע, גדי.
כל אחד במשברים שלו, לא חם, כן. טוב, אבל זה באמת אם אתה לומד לבד, נכון?
כן,
ואם אתה לא בן אדם שלבד, אני לא בן אדם שלבד, אם אני צריך קורס, מה היית ממליץ?
לך לקורס שלנו, שלי ושל מיכאל. תרצו באמת.
קודם כל כן, קודם כל כן. אני כבר לא קורס.
הרמת לך פה להנחתה.
הרמת להנחתה. אבל אם נשים רגע את הקורס שלנו בצד, לצורך רגע, לצורך האובייקטיביות לכאורה, אז... רגע, בוא נגיד איך אתה צריך לבחון את הקורסים, כן? בסוף, אז אני חושב שכאילו הדבר הכי חשוב, זה כמו שחזרתי פה, אז אתה צריך לוודא שהקורס הזה, גם יש בו את הלמידה הזו, התיאורטית של מה שצריך, אבל שמצד שני, משלב תרגולים, משלב הגשות, משלב פרויקטים, משלב שימוש בדאטה אמיתי, זאת אומרת, זה הדרך הכי 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 טובה להתקדם בסוף, ולא רק מלמידה תיאורטית, כי יש גבול לכמה ניתן להגיע בלי ללכלך את הידיים. בסוף אין המון קורסים בתחום הדאטה סיינס בארץ, אז כאילו אפשר, על רוב הקורסים, בוא נגיד, הלא זוטרים, אפשר למצוא דעות, אפשר למצוא חוות דעת, אפשר למצוא ביקורות, בין אם זה בלינקדין, בין אם זה יחסית, בוא נגיד, בחול זה רדיט, בארץ זה פייסבוק יחסית, קהילות מאוד פעילות בתחום הזה, והכי טוב זה המלצה במקור ראשון, זאת אומרת, תחפש מישהו שאתה מכיר שעשה את הקורס ולשאול מה דעתו. עוד דבר שמאוד חשוב רגע, זה לבדוק רגע, מציעים איזה תמיכה מסוימת, מציעים סשן, Q&A, מציעים אולי מנטורינג, זאת אומרת, האם מציעים כל מיני איזה אספקטים כאלה, בטח שאתה איך לזה, שאתה הולך לקורס שמלווה אותך, אז האם יש את הביווי? האם יש איזה פעם בשבוע שאני יכול לעלות ולשאול שאלות, חלק בחומר שלא הבנתי, אבל זה מאוד חשוב. אז זה בעצם, זה אולי הדבר האחרון, שאולי לכאורה מובן מאליו, להשוות בין מה שהקורסים מציעים, לבין כמה שהם עולים. אני יכול להגיד שיש קורסים מאוד מצוינים, שאני אישית מעריך, ומכיר את האנשים שעובדים שם, ואולי במקרה מסוים גם הייתי ממליץ עליהם, אבל שעולים ב-40,000 שקל. לא מתאים לכל אחד. 30, 40, כן, יכול להגיע לדברים האלה. האם זה מתאים לכל אחד? לא בהכרח. האם זה לא מתאים לכל אחד? גם לא בהכרח. זאת אומרת, זה מאוד תלוי. זאת אומרת, לא לכולם יש את הסכום לשים בשלב כזה, ואתה צריך לבצע את השיקולים שלך. בהתאם.
כן, בטח כשאתה לא באמת יכול להבטיח לעצמך מתי ואם בכלל תחזיר את ההשקעה הזו.
נכון מאוד.
אז כשאתה לומד, לא משנה כרגע אם אתה עושה את הלמידה הזאת בצורה עצמאית או באמצעות איזשהו קורס, אני מכיר את זה מעצמי, ואני אשמח לשמוע איך אתה רואה את הדברים. כשאני לומד איזשהו משהו, ולא משנה מה, אז תמיד, אתה יודע, יש לך את החלקים היותר תיאורטיים, ההבנתיים, ומצד שני, יש לך גם את כל הפרקטיקה שאתה צריך ליישם באמצעות התיאוריה הזאת, ואני תמיד מוצא את השילוב בין שני הדברים האלה כמשהו מאוד מאתגר. כאילו, איך לעשות השילוב הזה בצורה נכונה, בין תיאוריה לבין פרקטיקה? איך אתה רואה את זה? איך אתה היית מציע לאנשים לעשות את זה?
זה לא תמיד עובד, כן, השיטה שאני הולך להציע, אבל, וזה קצת אולי קצת נוגד כל ניגיון בסיסי לפעמים, אבל אני הרבה פעמים אומר, האתגר קודם ללמידה במקום מסוים, זאת אומרת, תנסה לבוא מהבעיה הזאת שמעניינת אותך, שמסקרנת אותך, אבל אם זה סטודנט, זה לא תמיד בתוך ארגון, אפילו בעיה שהיית עוד, אתה רואה ואתה אומר, כן. מה, אם הייתי פה, יכול לפתור את זה עם machine learning, או עם איזה כלי של AI, או עם משהו, זה היה מגניב. Mm-hmm. תגיע משם, ואז תתחיל את הלמידה, כולל את הפן התיאורטי. פתאום, אתה תמצא את עצמך מקשיב הרבה יותר, לפן התיאורטי. אני עשיתי סשן מאוד מאוד אינטנסיבי, גם של הכשרת דאטה סיינס, שוב, אחרי שכבר הייתי דאטה סיינטיסט, ופתאום, כל מה שלא רציתי לעשות בבית ספר ובאוניברסיטה, ושממש דחה אותי, פתאום נהייתי התלמיד הכי חכנון. וזה עזוי. והבנתי שהאתגר הזה, והרצון שלי לפתור דברים מאוד ספציפיים ונקודתיים, ממש תרבן אותי להעמיק. אז אני כן, לא תמיד זה אפשרי, ולפעמים צריך ללמוד את התיאוריה, אבל תמיד לנסות לחבר את זה למשהו פרקטי שיוביל אותנו, שייתן לנו את המוטיבציה ללכת בכיוון הזה.
בתור מישהו שיצא לו לעשות איזה כמה קורסים כאלה, של דאטה סיינס, איזה טעות היית באמת מצביע עליה בהקשר של ג'וניורים שמנסים ללמוד את זה בפעם הראשונה?
אז אני אגיד דוגמה, אתה יודע. דיברנו על לימוד שיותר מדי עמוק של התיאוריה, שאנשים שראש נכנסים נגיד לרשתות נוירונים, או כל מיני אלגוריתמים יותר מתקדמים, עושים קורס של 50-60 שעות, והם גוזרים פונקציות, ועושים אינטגרלים, ואיך, ולמה, וכמה. ואז בסוף הם מגיעים לסוף הקורס, טוב, תבנו איזה נורל נטוורק שעושה ככה, שבודק ככה, שעושה את זה. וואלה, הם לא סגורים על ה-bits and bytes. וכי יש פה לפעמים, זה יותר נטייה של הצד האקדמי, להתמקד בדיוק בחישובים הקטנים, במקום להבין אשכרה איך נפעיל את המכונה הזו. אני לא רוצה לזלזל בהבנה התיאורטית, אבל תפעול המכונה הוא חשוב לא פחות, אם לא יותר, מלהבין את הביט אנד בייט של התיאוריה המתמטית מאחורי. אז זה רגע הדבר הראשון. טעות שנייה, שהיא טעות אנושית והגיוני, זה לנסות לשלוט בהמון המון כלים, המון אלגוריתמים, בכולם בצורה נהדרת. זה לא עובד, חבר'ה. אני אגיד מעבר לזה. עד שלא לקחתם אלגוריתם, ובעבודה עם דאטה אמיתי, עם בעיות אמיתיות, עם באגים אמיתיים, עד שלא עשיתם את זה, אתם לא שולטים באלגוריתם. רגע, בואו ניישר פה קל. אז דווקא שאתם מגיעים לאיזה מקום, ואתם רואים איזה פתח לנסות משהו בלנידה, תיקחו את הדבר הזה עד הסוף, תבינו אותו עד הסוף. אגב, ברגע שתבינו אותו גם עד הסוף, יהיה לכם קל להשניך למודלים אחרים, את ההבנה הזאת של איך עובדים עם הכלים. אז זה כזה, זה טעות נוספת שאני ככה רואה. בעיה שלישית שאני רואה זה שאנשים יותר מדי מתמקדים בטכני, ופחות עכשיו יש באיך להציע פתרונות לבעיות. זאת אומרת, יש לכם איזה בעיה עסקית שרוצים לפתור, אני דווקא הייתי מתרגל, זה עוד תרגול כזה מורכב, כן? אבל כן לתרגל, אוקיי, יש לי איזה בעיה, אני יכול לפתור אותה עם הכלי הזה, באמצעות הדבר הזה. יתרונות וחסרונות הם א', ב', אפשר לפתור בגישה ב', יתרונות וחסרונות, גישה ג', יתרונות וחסרונות. אתם מקבלים טיפה תמונת מצב יותר הוליסטית, אתם טיפה יכולים להבין אסטרטגיה, וזה מצופה. אז מתמקדים יותר בכלים ופחות בהבנה של הבעיה ואיזה פתרונות אפשר להציע.
נשאלת אבל השאלה איך באמת ג'וניור יכול להגיע למסקנה של אלו יוס קייסים או בעיות כמו שאתה קורא להם, הוא יכול להתמודד איתם עם כלים של דאטה סיינס, עם כלים של מודלים.
נכון, נכון, נכון. אז דרך הדוגמה, הדרך, אחת הדרכים הכי פשוטות זה להיכנס לאתר שדיברתי עליו שנקרא קאגל. יש שם מאות תחרויות, עשרות פעילות, דאטה סיינס. תעשה לי זיהוי תמונה על דבר כזה, תחזה מכילים לדאטה הזה, תעשה ככה לדבר ככה. באותו אזור, אתם יכולים להתחיל את התחרות. אני כן ממליץ את התחרות, להמליץ להתחיל את התחרות בלי להסתכל על פתרונות. אבל אחרי כמה שעות טובות שהשקעתם, נחלתם רגע, אוקיי, אני עושה סטוק, אפשר לעצור. אנשים מפרסמים פתרונות, כיוונים שונים. תאמין לי, הרבה שם יותר חכמים ממני ונמחה ומכולנו, יש שם אנשים, וואו, כן? אז הם מפרסמים פתרונות, מסתכלים, כאילו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומבינים, אתה יודע, בסוף זה, איך אומרים, גם, לא יודע, גם הדברים שמבחוץ נראים הכי מורכבים, בסוף יש פאטרן, יש חזרתיות, לומדים, כאילו, את הדברים האלה, דרך המקומות האלה, דרך הקהילות.
ככה אני למדתי להפעיל את המכונת כביסה בבית.
אוקיי, זה סיפור מעניין. מה? מסתוררת?
כשאשתי עמדה ללדת את הבת הקטנה שלנו, אז
נכנס לתחרויות של כיבוס בגדים.
אז היא ציירה לי תרשים. עם כמו רצי החלטה, זאת אומרת...
וואי, וואי, דאד.
וואי, וואי.
בגדים לבנים וזה. בסדר, ואז עבר הזמן, ואז הבנתי שאוקיי, הזנחתי את זה יותר מדי, צריך לחזור ללמוד. כבר היינו רק כביסה. זה כבר היה באמת ניסוי ותהייה.
ממש משין לרנינג. כן, משין וושינג לרנינג.
רבי, רק לסיים רבי בדבר אחרון, ששאלתם על ג'וניוריות, זה שכבר, אם כבר עשיתם את העבודה, כבר עשיתם את הקוד, כתבתם, זה? תכתבו הערות, תעברו בסוף, תסדרו את הפונקציות, תסבירו מה הכוונה שלכם במקומות שלא ברור רגע, תלמדו גם להציג את הדברים. הרבה פעמים גם ההצגה החוצה היא חשובה לא פחות ממה שעשיתם. אז זה עוד איזה בעיה שלפעמים איזה מישהו מאוד גאון לא יודע להציג את הדברים, אז אנחנו ברורים.
זו עצה זהב, זה משגע אותי לראות אנליסטים שכאילו אתה שואל אותם משהו לגבי קוד שהם כתבו, והם לא יודעים להסביר את זה, הם לא זוכרים מה הם עשו שם. תכתבו לעצמכם הערות, תכתבו כותרות, הכל בסדר, אתם יכולים להכניס שם בנוטפד כל מה שאתם רוצים, למה, על מי אתם חסים?
אני אגיד אפילו, היום אתה יכול לקחת את כל הקוד שלך, שלח אותו ל-ChatGPT, שיוסיף לך הערות. תעבור על ההערות, תראו שזה בסדר, שזה תורם את מה שרציתם, ויאללה, להתראות.
וואי, כל כך נכון. טוב, תגיד, אבל איך היית באמת, היית מציע לחבר'ה שרוצים להיכנס לתחום, להתחיל להתכונן, או להיערך לכניסה לשוק העבודה? זאת אומרת, עכשיו דיברנו על מה ללמוד, אבל תכלס, איך נכנסים פיזית לתחום?
אז אני חושב שרגע הדבר שאני הכי ממליץ, כאילו כרגע, זה מעבר אפשר להגיד לך ברמה הכי בסיסית, תיכנסו לאתרים שיש שם חידות של דאטה סיינס ותתתי ותתתם ותדעו לפתור אותה. אחלה. זה מספיק? אני לא חושב. אני חושב שהדבר שהכי כרגע בולט היום בשוק, ואני גם מכיר, וגם אני וגם רם מכירים אנשים שככה נכנסו לעבודות ראשונות בתוך הדאטה סיינס, זה תיק עבודות. לקחת, זה פחות או יותר, אני מעריך, באזור ה-50-100 שעות. זה לא כמות מבוטלת, אבל זה לא המון. לקחת כמה פרויקטים, עם קוד, לתעד את הקוד, להעלות אותו לגיטאב בצורה מסודרת. יש לזה כמה אלמנטים. קודם כל זה מלמד אתכם להיות אנשי מקצוע טובים יותר, מסודרים יותר, וגם מי שלא מכיר איך לעבוד עם גיטאב, ודברים שקשורים להנדסת תוכנה, זה עוזר גם להיכנס לזה.
מה זה באמת גיטאב? אתה יכול קצת להרחיב על זה?
אז גיטאב זה אתר מאוד מסוים, שבן שנקרא גיט. גיט זה ממשק לניהול גרסאות של קוד, פחות או יותר. זה הדרך הכי מקובלת היום, לנהל גרסאות של קוד בעולם התוכנה. איך אתה רוצה לראות, אתה רוצה להוסיף שינויים לקוד, אתה רוצה לערוך את הקוד, אתה רוצה לבדוק, לחזור לאיזה גרסה ששחררת לפני שבוע, כי בגרסה החדשה יש כל הדברים האלה. אנחנו עובדים דרך גיט, ויש אתר כאילו חינמי שאפשר לעבוד בו, שנקרא גיטאב. מעריך שזה, בוא נגיד בשביל להתחיל עם זה, צריך לראות יוטיוב שעתיים שלוש, וכבר אפשר ברמה הבסיסית יותר להתחיל. אבל גם היתרון של הדבר הזה, זה שאם אתם עושים פרויקטים לא סודיים, שהיום נשלוח את זה למגייסים, אוקיי? עכשיו, אני חושב שזה הדיפרנציאטור, זאת אומרת, מי שרוצה להיכנס לתחום, שיהיה לו 3-4 פרויקטים, מתועדים היטב, שברור, ברגע שגם מתועד היטב, אז אתה גם מגיע לרעיון עבודה, ואתה ברור לך איך אתה מציג, כי הכל מתועד, הכל מסודר, הכל מאורגן, אז גם כשאתה רוצה או את רוצה להציג את הפרויקט שלך, הרבה יותר פשוט, את לא צריכה, כמו שאתה רואים, מה, למה עשיתי את השורת קוד הזאת? לא, זה כתוב, זה ברור, אנחנו לא יודעים למה. אז בעצם אני חושב שזה בפער הדבר הכי חשוב, להעלות תיק עבודות, ולענות על שאלות סטנדרטיות שנמצאות באתרי מענה השאלות. זה אלה שני הדברים הכי חשובים שיש לעשות כרגע, אם אתם רוצים להיכנס לתחום. אני יכול להגיד שאפילו אני מכיר אנשים שהם לא דאטה סיינטיסטים, אבל הם עשו תיק עבודות כל כך יפה, ואתה בסוף מגיע בן אדם, מנהל, אומר, וואלה, יש לי פה מישהי, ועשתה 4 פרויקטים, ריאנתי אותה, היא מסבירה על הפרויקטים יפה, היא יודעת למה היא כתבה את הקוד שהיא כתבה, אז היא לא איזה מדענית גדולה, אבל וואלה, היא תביא value. זה להרבה אנשים זה בולט יותר, כן? עכשיו יש כל מיני גם, נגיד, מאיפה מביאים דאטה, מאיפה, זו שאלה שעולה, כן, נכון? כן. אז יש את קאגל מספר 1 בפער, קאגל לרשום, לסגור, קאגל. יש שם פתרונות, יש שם קהילה, יש שם הכל. מי שיחפש את הדברים אולי יותר פיקנטרים, אז אני כן אמליץ, למדינה שלנו יש את data.gov.il, שיש שם כל מיני דאטאות מסוגים שונים, גם בעברית, כל מי שחפש להתעסק עם דאטה בעברית, או דברים אמיתיים, או שאולי אפילו איזה, פתאום תופס איזה דאטה סט שם שמעניין אותו, בנושאי תנועה, בנושאי מיסים, בנושאי כל מיני דברים. יכול לתפוס איזה דאטה סט משם גם, ולעשות איזה פרויקט מעניין. אז בוא נגיד, אלה שלי דאטה סורסים מאוד מעניינים שאפשר לעבוד איתם, גם לגוגל יש איזה דאטה סט, דאטה סט סרצ'ר, וכהנה וכהנה. כן.
מספיק.
כן.
אני רוצה בכל זאת, אני מתנצל שאני מתעקש איתך, כי אני קצת הרערתי על הדבר הזה בהתחלה, אבל אמרת שהם צריכים להיות דאטה אנליסטים טובים. בכל מה שדיברנו בדקות האחרונות, לא דיברנו באמת על העניין של היכולת לנתח נתונים. אז איפה אתה רואה את זה באמת נכנס בצרכים של מישהו או בכישורים שמחפשים אצל מישהו שמגייסים?
אז אני אגיד רגע, זה משהו שטיפה יותר קשה לזהות אותו ברעיונות. אז דיברנו יותר מה דאטה סיינטיסט טוב צריך, פחות איך להיכנס, טיפה יותר קשה לזהות את זה ברעיונות. אני כן אגיד שהרבה פעמים מקובל בתעשייה לעשות מחברת EDA, Exploratory Data Analysis, ולחקור את הפיצ'רים, לראות אם יש קורלציות בין כל מיני פיצ'רים כאלה ואחרים, בין פיצ'רים למשתנה המטרה, לבדוק אם יש ערכים חסרים, ערכים הזויים, כל הדברים האלה, זה פחות עכשיו לבצע ניתוחי עומק, אבל כן היכולת של לעבוד עם הדאטה, לנתח אותו, לפרק אותו, להגיד איפה הפוטנציאל שלי למידול המשכי, איפה הבעיות שלי בדאטה, איפה החוסנים שלי בדאטה, איך אני משלים אותם. בגדול כל פרויקט, Machine Learning אמור להתחיל בזה. איך אמור להתחיל כל פרויקט? אז אולי לא ציינתי את זה, אבל בוא נגיד, בוודאות פה, אבל זה גם מגיע להמון מקומות בהמשך התפקיד של יש תקלה באלגוריתם, מה קרה? לפעמים זה תכנות ולפעמים זה שינוי עסקי. ואם אתם לא מבינים בביזנס, אז יהיה לכם מאוד קשה לעלות את זה, יהיה לכם חיים קשים.
נקודה מעולה, תודה.
אז כשאתה נמצא בתוך ארגון, ואתה חושב על פרויקטים של machine learning שאתה רוצה לקדם ולהניע, איך אתה מצליח לזהות את הבעיות העסקיות שיכולות להיפטר באמצעות מודלים של machine learning?
שאלה טובה. אני חושב שאנחנו עושים את הדברים, אנחנו צריכים במידה מסוימת לתפוס טיפה מה שנקרא כובע של פרודקט, ללכת בצורה בלתי אמצעית, ולדבר עם כל מיני גורמים עסקיים, קודם כל לראות מה מבחינת הארגון הם הדברים הכי חשובים כרגע, כן? זאת אומרת, הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות, זה לפתח אלגוריתם, שהוא לא בחזית העשייה של החברה, ובחזית האסטרטגיה והחזון של החברה. אתה לא רוצים להשקיע 4 חודשים במשהו שהוא לא בקור. אז דבר שאני מנסה להבין, מה הם הדברים כרגע חכמים שמעניינים את כולם, איזה KPIs, איזה בעיות, וכהנה וכהנה, ואת זה עושים רק על ידי דיבור עם האנשים העסקיים, אם זה מנהלי מוצר, אם זה מנהלי חטיבות, וכהנה וכהנה. אני יכול להגיד לכם שאם באים בגישה טובה, הם מאוד צנעים לדבר איתנו, זאת אומרת, עם האנשים שבאים מהדאטה, כי הם מרגישים שיש פה המון פוטנציאל, אבל שהם לא מחוברים לפוטנציאל הזה. ועצם לפעמים השיחה הזאת יכולה להגיע הרבה שיחות המשך. זאת אומרת, עשיתם שיחה, הראיתם בכלל שהדלת פתוחה, וברגע שהדלת פתוחה יבוא אליכם, חשבתי, חשבים, כאילו, לפעמים מהשיחה מגיעים הרעיונות, ולפעמים הדלת שנפתחת מביאה הרעיונות.
כן, אתה מראה שותפות אמיתית.
בדיוק. אתה מראה שאתה לא איזה מנותק במגדל השן, וזה... לאחר שאנשים מרגישים את זה, אז זה נותן איזה דריי. אני חושב שגם אנחנו רגע, גם אם, זאת אומרת, זה אלמנט אחד, אני חושב שגם אנחנו כדאטה סיינטיסטים, אנחנו יכולים לזהות מקומות שאנחנו רואים תהליכים רפטטיביים שמאוד מחביטים על הארגון. אבל שאלה שאני שואל את עצמי, האם בן אדם מסוגל לבצע את המשימה הזו בפשטות, בהינתן הזמן, אוקיי? אם התשובה היא כן, יש סיכוי טוב שגם AI יכול. אוקיי? זה רגע משהו שאני אומר, עשינו. תמיד לשאול תשפנו את השאלה הזאת. האם יש איזה תהליך מאוד ארוך שמכביד על הארגון, והוא אפשר לעשות אותו, עושים אותו הכל בסדר, אבל הוא פשוט מכביד עלינו מאוד, והייעול שלו ישפר משמעותית. אז אם התשובה היא כן, אז יש פה כיוון מאוד מעניין כנראה. כמובן שרגע, לפני שאנחנו הולכים ומצהירים בריש גלי שאנחנו הולכים לעשות פה משהו שישנה את החברה, צריך לראות באמת רגע, אפילו ברמה הבסיסית ביותר, האם הנתונים שאנחנו צריכים בשביל לפתח את האלגוריתמים, קיימים באיזושהי צורה בארגון, אפשר להביא אותם בתשלום בצורה טובה, כאילו, האם הדאטה הזה זמין או יהיה זמין, ללא עבודה מאומצת מאוד? אם התשובה היא לא, יאללה, ביי לרעיון. אבל אם התשובה היא כן, אחלה, עבדנו עוד איזה צ'קמרק. יש צורך, יש קושי, יש דאטה, אחלה, התקרבנו. הדבר הבא שאנחנו רוצים לבדוק, זה האם, מה פוטנציאל שיפור של מה שאני מציע, והאם יש איך למדוד את, מה שאני, את השיפור שאני מציע. שוב, אם הפוטנציאל יחסית קטן, או אם המדידה היא לא מספיק איכותית, יש פה סכנה משמעותית להצלחת הפרויקט. זאת אומרת, אני בכלל לא מדבר אם עשינו עבודה טובה, אם האלגוריתם טוב או לא. עצם זה שהמדידה לא מספיק מייצגת, יש פה סכנה מהותית להתכנות הפרויקט. אז זה ככה, זה משהו... אם הדבר...
אז זה דרך אגב הייתי מוסיף שזה לא מספיק שהמדידה היא מדידה טובה לשיטתך הדאטה סיינטיסט, אלא גם הלקוחות שלך צריכים לקבל את המדידה הזו.
נכון, נכון. עכשיו, מה שהיה נגיד בעולם העתק שדיברנו, אז היה לי משהו יחסית פשוט. Average Revenue Per User, כל התעשייה מדברת את המדד הזה. ברגע שאני יכול להוכיח שהאלגוריתם שלי העלה, לכם דוגמה, באיזה 12% את ה-Average Revenue Per User, שזה משהו שעשינו, אף אחד לא ידבר איתך. כאילו, ברגע שהוכחת דבר כזה שהוא Industry Standard, כמו שאמרת, אז טוב. גם זה מאוד תלוי מי הם הלקוחות שלך, פנימיים, חיצוניים, ובהתאם לזה המטריקה צריכה להיות. נכון, אני מסכים. אז אני חושב שרגע פחות או יותר אלה הדברים שככה אני רוצה להתעכב עליהם. דיברנו רגע על המטרות, דיברנו על אם יש איזה אתגר שאפשר לפתור אותו ובן אדם יכול לפתור אותו, על נתונים, על הפוטנציאל. אני חושב שפחות או יותר אלה הדברים החשובים, וכן אולי אני גם אתן באיזה הערה קטנה, של האם יש איזה, האם יש איזה, אתם מרגישים מוכנות לקבלת פתרונות מבוססי AI? כן, אני יכול להגיד שיש ארגונים ויש מקומות, ויש אנשים ספציפיים בתעשיות מסוימות, שיהיה להם יותר פתיחות ל-AI, ויש מקומות שיהיה בהם פחות פתיחות ל-AI. אז רגע ננסות רגע להבין, זה לא אומר אגב שלא, כן? אבל רק להבין שיש, אם הגורם שהבעיה הזאת מטרידה הזאת פתוח ל-AI, אתם אשר יכול להיות צ'מפיון לצדכם. ואם יש צ'מפיון לצדכם, שבעצם הוא, זה מאוד קלאסי להגיד את זה במחירות, צ'מפיון זה הבן אדם הזה שמדברר אתכם בתוך הארגון, אז אם הדבר הזה קיים, הסיכוי להצלחת הפרויקט, אני לא מדבר אפילו על שורת קוד שכתבתם, סיכוי להצלחת הפרויקט, גדל דרמטי.
אלא אם כן הביאו את הצ'מפיון הזה כדי שמישהו אחר יתעסק עם זה ו...
אל תיפול על הצ'מפיון, לא נכון, אתה אומר. זה גם חשוב.
תבין מי הוא הצ'מפיון שלך.
בדיום, אתה צריך צ'מפיון טוב.
טוב, אז באמת אם אנחנו מדברים על, על קידום כאלו פרויקטים בתוך הארגון, ואנחנו גם בסופו של דבר יש לנו הרבה מאזינים שהם ג'וניורים, איך הם משתלבים בפרויקטים כאלו, ונגיד איפה אתה רואה את ג'וניורים שעושים טעויות בהובלות או בעבודה על פרויקטים כאלו?
אז קודם כל איך ג'וניורים משתלבים, אני אגיד, עם כל מה שאמרתי, אפשר לפעמים להתחיל במקומות פשוטים יותר, במקומות של הם לא מישן קריטיקה לחברה, רגע, בפרויקט ראשון או שני, כן, טיפה להתחמם, מה שאנחנו קוראים לזה, כן, טיפה להתגלח עם הטעויות במקומות שטיפה אפשר יותר לאפשר, טיפה ההשפעה של פרדיקציה לא נכונה היא לא קריטית. אז אני רואה אותם בעיקר נכנסים רגע במקומות האלה, אוקיי? ומשהו רגע שאני אגיד, זה טעות שאני רואה שכולם עושים, אבל אני לקחתי את השאלה, אני לוקח את השאלה שלך ואני עובר לכיוון אחר לגמרי, רגע, ברשותך, זה הייג'ק לשאלה שלך. המהפכה הזאת שקורית בעולם התכנות וה-Gen AI והאלגוריתמיקה, אני חושב, רגע, אני לא יודע אם לבוא לזה מטעות, אלא להגיד הזדמנות, אני חושב שהיום המהירויות שבן אדם מסוגל עם הכלים האלה, גם ללמוד, גם להלחין, גם בעצם להביא איזה POC מהר, היכולות האלה היום השתנו דרמטית. ואם אני רגע אומר, מה הדבר שאתם כג'וניורים יכולים לעשות שמקסם את הסיכויים שלכם, זה לדעת לעבוד עם כלים, כלי פיתוח, אתם לצידם, או הם לצידכם, אם זה קרסר, אם זה כל מיני דברים, בעיקר קרסר היום שמתפוצץ, אגב, וואי, אני חייב להעיר על זה רק קטנה, כי משהו סיפור מוליף ששמעתי, ואנחנו נעשום. קרסר, שזה הממשק פיתוח קוד עם AI, הוא צורך כל כך הרבה משאבים, שאחד מספקי המודלים הגדולים בעולם, קלוד, אז היום תיכנסו לצ'אט, הוא יעבוד לא טוב. למה? כי קרסר צורך את הכל. זה מטורף, yeah. הצמיחה שקורית, והכלים האלה רק הולכים ומשתפרים ומשתפרים. זאת אומרת, בדיוק איך לכתוב כל שורה, זה לא הדבר הכי קריטי, לא צריך להכיר הכל, צריך להבין את הרעיונות, צריך להבין את העקרונות, צריך להבין מה זה תכנות, ומה זה האלגוריתמים האלה, אבל אתם כבר לא צריכים לדעת לרשום כל שורה ושורה, בדיוק כדי כבר להגיע למצב שאתם מפתחים פרויקטים. אז אם יש רק משהו שאני יכול להמליץ לג'וניורים, לא הלכתי בטעות, הלכתי לכיוון השני, זה תדעו איך לעבוד עם הכלים האלה, וזה גם חשוב להגיד, איך לעבוד איתם עם critical thinking. זה יותר חשוב רק מלעשות השלמה ולזרוק את זה לתוך, לדעת איך לעשות חשיבה קריטית עם הכלים האלה, וג'וניורים שידעו לאמץ את הטרנד הזה, שרק הולך והולך לגדול ונגדול בעולם הזה, הם אלה שיוכלו לפרוץ קדימה ולהצמיח. ואני בטוח בזה באלף אחוז.
טוב, אז לסיכום, מיכאל, מה אתה היית עושה אחרת היום אם היית מתחיל את הדרך הזו?
שאלה טובה. אני חושב שאם הייתי עושה משהו היום טיפה אחרת, הייתי כן מחזק אולי את התכנות שלי בשלב מוקדם יותר בדרך. אז זה אולי משהו שהייתי עושה אחרת, אבל סך הכל אני שלם עם הדרך שלי.
טעויות שכיחות שכדאי להימנע מהן?
אז אחרי שאתה, רגע, הדבר שאני הכי רגע ממליץ, זה לא להיכנס, עכשיו זה אני קודם בבתי האישית, רגע, אתה יכול להסכים איתה, לא להסכים איתה, לא להיכנס להרפתקה של 3 או 5 שנים, 6 שנים, לפני שרגע אנחנו מבינים שהתחום הזה מעניין אותנו. אני לפעמים מוצא סיטואציות של אנשים שלמדו 6, 7 שנים, תואר שני בסטטיסטיקה וחיינה וחיינה, והם עדיין לא מכירים את עבודת מדען הנתונים. אני לא אומר לא לעשות את הלימודים האלה, לרגע אני לא אומר את זה, אבל אפילו אם אפשר כבר במהלך התואר הראשון, נגיד אם אנחנו עושים דברים כזה, להתנסות כמה שיותר מוקדם, גם כדי להבין בתוך העולם הענק הזה מה מעניין אתכם, כי אי אפשר לדעת הכל כל הזמן, וגם אם זה לא מעניין אתכם, אז שגם תדעו. כאילו, לפני שיוצאים להרפתקאות מאוד 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 גדולות, לטבול את הרגליים בפנים, במים.
מעולה. יש לך איזה, לסיכום, יש לך איזה מסר שהיית רוצה לתת לאנשים ששוקלים להיכנס לתחום הזה?
כן, צריך שזה מסר שתקח להרבה מקומות, ואני לא מתיימר להיות איזה גורו של מוטיבציה והצלחה, אבל כאילו, אם באמת אתם רוצים את זה, ואתם באמת, זה מה שבא לכם, וזה מה שאתם רוצים לעשות בחיים, וזה מעניין אתכם, אתם אומרים, אני לא למדתי ככה, ולא עשיתי ככה, ואין לי את הרגע ככה. אבל אם באמת התשוקה הזאת מובילה אתכם, אז לא לפחד מאף אחד, הכל יהיה בסדר, גם לקבל 20 לא, ואיך אומרים, 20 לא, וכן זה כן. אז הכל בסדר, תמשיכו, תנו לתשוקה הזאת להוביל אתכם, ואתם תגיעו למקומות טובים, אני בטוח בזה.
וואי, כל כך הרבה טיפים מעולים. אז מיכאל, קודם כל, תודה רבה רבה על הסדרה המרתקת הזאת. חוץ מזה שלמדנו ממנה המון, היה לי לפחות ממש כיף לראות כמה אתה בעצמך מתלהב מהתחום. כי אני ממש מצטער שאנשים לא יכולים לראות את ההקלטות שלנו, אלא רק לשמוע אותם.
אולי באתי נעשה את זה מוקלק גם, גדי.
כן, אולי. וזהו, אחרי המסע הזה שמיכאל הוביל אותנו בו, למדנו על מודלים שונים, למידה מפוקחת ולא מפוקחת, תצי החלטה, רגרסיות, קלאסטרים, ג'נניי ואלגוריתמיקה. אני כבר ממש סקרן לראות לאן העולם הזה, לאן העולם הולך בתחום הזה. ומי יודע, אולי יהיה יום אחד, נתפגש שוב ונזכור כמה עברנו מאז ההקלטות האלו. אנחנו מקווים שנהנתם מהסדרה. אם יש לכם רעיונות לנושאים נוספים לפרקים, צרו איתנו קשר וספרו לנו מה אתם חושבים. ועד אז, נשתמע. ביי ביי.